מסכת בבא קמא, דף קט"ו, מתחילים בעזרת השם, דף קי"ד עמוד ב', במשנה למטה. מעשה ברבי יהושע, כך מסופר בספר קלה רבתי, פרק ט'. מעשה ברבי יהושע, שהיה אכסניה אצלו. הוא היה מכניס אורחים ונותן להם לאכול, לשתות, לישון אצלו. בא אדם אחד להתארח, נתן לו אכילה ושתייה, במקום לישון בעליית הגג. בזמנם, כדי לעלות לעליית הגג, היה סולם. נתן לו לעלות על הסולם, הכין כל מה שצריך, ואמר לו, בעזרת השם, בבוקר, ניפגש שוב. רבי יהושע לא הכיר את אותו אורח. אז מצד אחד הוא כיבד אותו באכילה ושתייה ולינה, אבל הוא גם חשד בו, לא מכיר אותו, אולי הבן אדם הזה ליסטים, אולי הוא גנב. אז נטל סולם מתחתיו, לקח את הסולם. אותו אחד עכשיו לא יכול לרדת מעליית הגג. רבי יהושע לא יכול לשמור עליו כל הלילה. אבל ברגע שהוא לוקח את הסולם, הבן אדם לא יכול לרדת. עמד האדם הזה בחצי הלילה, אותו אורח, וגנב כלים. לקח את הטלית שלו, פרס אותה, הכניס את כל הכלים פנימה, והשתמש עם הטלית כמו כזה סק. הוא בא לרדת ולברוח. אבל רבי יהושע שכבר חשד ונזהר, הרי סילק את הסולם. והאדם נפל ונשברה המפרקת שלו, ונשאר ככה עד הבוקר. לשחרית בא רבי יהושע ומצא אותו ככה על הרצפה. אמר לו רבי יהושע לאותו אורח גנב, ריקה, כך עושים בני אדם כמותך? זה התנהגות. אמר אותו גנב, לא הייתי יודע שנטלת סולם מתחתיי. אמר לו, אין אתה יודע, גם אתמול כשכיבדנו אותך וקיבלנו אותך בסבר פנים יפות, ובאמת קיבלנו אותך יפה, ובאמת חשבנו עליך דברים טובים, אבל היינו זהירים בך מאמש. מכיוון שאנחנו לא הכרנו אותך, היינו זהירים. זה מלמדת אותנו התורה, וזה מה שמלמדים אותנו חז"ל, כבדהו וחשדהו. במשנה שלנו מדברים על אחד שלא מספיק נזהר, והגיעו אליו אורחים, ובאמצע הלילה גנבו ממנו כלים, ספרים, וחתרו חתירה וברחו. ובני העיר יודעים שהוא הרח אנשים, והוא לא נזהר מספיק כמו רבי יהושע, וגנבו ממנו כלים, באמצע הלילה ברחו. או ספרים, באמצע הלילה וברחו. והוא מסתובב יום אחד, אותו בעל האכסניה, והוא מכיר את כליו, או ספריו ביד מישהו אחר. עכשיו, הוא יודע שזה לא מאלה שבאו אצלו והתארחו וגנבו. הוא שואל אותו, מאיפה באו אליך הכלים האלה, הספרים האלה? זה כלים שלי, זה ספרים שלי, זה ידוע ואין על זה ספק. זה ברור שזה באמת כלים או ספרים שלו, של בעל האכסניה. איך זה נמצא אצלך? וכמו שאמרנו, מדובר כאן שיצא לו שם גניבה בעיר. מי זה לא? לא הכוונה לבעל האכסניה, זה שכעת מוצא את הספרים שלו או את הכלים שלו אצל מישהו אחר. יודעים שזה באמת גנבו ממנו. אז מעיקר הדין, הוא יכול לקחת את הכלים. מי שמכר לך את זה, שיקר עליך, הוא גנב את זה ממני. זה כלים גנובים. אבל מחר אף אחד לא יסכים לקנות כלום, כי כל הזמן אנשים יחששו, אולי מה שהם קונים זה דבר גנוב. אבל בשביל תקנת השוק, תקנו חכמים שהבעל, הספרים, הכלים, צריך לשלם ללוקח הזה. יישבע לו לוקח כמה שילם, כמה נתן, ויטול את הסכום הזה מבעל הכלים, ויחזיר לו את הכלים. זה דווקא שכולם יודעים באמת שגנבו מהבן אדם הזה את הכלים או הספרים. אבל אם לאו, לאו כל אימנו, לא כל אחד כמותו נאמן לומר שהכלים האלה נגנבו ממנו. זה, כולם יודעים שהכלים האלה היו שלך, זה נכון. אבל להגיד שזה נגנב ממך? מי אמר? אני אומר, מחרן לאחר, אולי מחרת את זה למישהו אחר, ולקחן זה אימנו. זה שעכשיו הכלים נמצאים אצלו, הוא קנה את זה ממי שאתה מחרת לו. אז זה שאנחנו יודעים שהיו פעם כלים שלך, או ספרים שלך, וכעת זה נמצא אצל מישהו אחר, זה לא הוכחה שזה בא לאותו אדם אחר, על ידי מי שגנב את הכלים או הספרים. אלא אם כן, כמו שאמרנו, מדובר כאן שיצא לו שם גניבה בעיר. מבאר את הגמרא, מה זה נקרא יצא לו שם גניבה בעיר? וכי יצא לו שם גניבה בעיר, מי הווי? זה שיצא שם שגנבו ממנו בעיר. עדיין, למה הוא נאמן לומר שהכלים גנובים? ליחוש דיל מזבנינו. נחשוש שהוא מכר את זה למישהו אחר, והוא ניהו כמפיק שמה. אולי זה שיצא קול בעיר שגנבו ממנו, כי הוא הוציא את הקול הזה, הוא זה שהלך ופרסם. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, מדובר כאן כגון שיודעים שבאו בני אדם להתארח בתוך ביתו. ובאמצע הלילה הוא עמד והפגין, צעק בלילה, ואמר נגנבו כלי על ידי האורחים. לכן מסתבר כמו דבריו שכליו נגנבו. שואלת הגמרא, כל שכן שאין להאמין למה שהוא אומר, יכול להיות שהוא באמת מכר את הכלים שלו, והוא שמע שהוא מכר את זה למישהו אחר, והוא התחרט על מה שהוא מכר, וכעת כשבאו אליו אורחים, אילה מצא לחזור בו והוא צעק שהם גנבו ממנו, כדי שיאמינו לדברים שלו כשהוא יערער. חכמים חששו, גם כשאתה רואה מהאנם צועק, עדיין צריך להפעיל מחשבה, כי יכול להיות שיש פה איזה משהו מאחורי זה. מביאה הגמרא, רב כהנא מסיים במאמר של רב, משמו של רב, משמי דרב, שמדובר כאן כגון שראו באותה לילה, אותו לילה ראו שבאמת הייתה מחתרת, איזו מנערה כזאת, חתורה בתוך ביתו של בעל האכסניה, ובני אדם שלנו בתוך ביתו, יצאו מביתו, וחבילות, אנבורקראות של כלים על כתפיהם, והכל אומרים, נגנבו כליו של פלוני. ואם כן, במקרה הזה הוא כן נאמן. שואלת הגמרא, אם העמדנו שאמרו שנגנבו כליו של פלוני, אז למה הוא יכול כעת גם לטעון על ספרים שהם שלו? ודילמה, כלים אהבו, ספרים לא אהבו. למה כתוב שהוא נאמן המכיר כליו וספריו? אמר רב חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, מדובר פה כגון דקאמרי נמי ספרים, הם אמרו גם ספריו של פלוני נגנבו. שואלת הגמרא, אבל אולי גנבו ספרים קטנים, והוא טוען כעת על ספרים גדולים, וליחוש דילמה זוטרי וקטעין רב רבי. אמר רבי יוסי בר חנינה, מעמידים כגון דקאמרי, שאלה שראו שגנבו ממנו, הם טוענים שהם ראו בידם של הגנבים ספר פלוני ופלוני, וזה בדיוק הספרים שהוא מצא אצל אותו קונה. שואלת הגמרא עדיין, ודילמה אולי הספרים האלה אבו עתיקי, מה שגנבו ממנו, וקטעין, עכשיו כשהוא רואה אצל אנשים ספרים חדשים, הוא טוען שזה שלו. אמר רב, צריך להעמיד את המשנה כגון, דאמרי, אלה שהוציאו ופרסמו שהייתה כאן גניבה, הכלים שהללו נושאים הם כליו של פלוני, והספרים הללו הם ספרים של, הם ספריו של פלוני. וראינו שהספרים היו ספרים חדשים. שואלת הגמרא, ומי אמר רב הכי שמדובר כאן שהייתה מחתרת חתורה? אם יש כאן מחתרת, אז זה דין של בבא מחתרת. התורה אומרת שגנב שחתר חתירה, חפירה וחפר ובא לגנוב, אז מותר לבעלים להגן על עצמו על ידי שהוא הורג את הגנב. כשאנחנו יודעים בוודאות שהגנב בא עם נשק להילחם, והוא מגיע אותו גנב, הוא לא מתכוון להרוג אף אחד, הוא בא לגנוב, אבל אם יתפסו אותו, הוא גם יהרוג את הבעלים. במקרה כזה התורה אומרת, הבא להורגך, השכם להורגו. אם זה ודאי שאותו אחד יהרוג, מותר להרוג אותו. מכיוון שכן, הוא מוסר את עצמו למיטה, והתורה התירה אותו למיטה, את אותו אחד, אז הוא חייב מיטה. אז אם כן, יש כלל, שאם מענישים אדם עונש חמור, אז לא מענישים אותו בעונש הקל. אז כאין זה גם יש כאן. אומר רב, הבא במחתרת שחתר מתחת הבית, נטל כלים מהבית ויצא, פטור מלהחזיר אותם אפילו שהם קיימים. מה הייתה מה? מה הסיבה? בדמו, בדמי קנן הוא, הוא קנה את הכלים האלה. כי הרי הבא במחתרת חייב מיטה, וחייב מיטה פטור מן התשלומים. כיוון שאם היו הכלים בידו היה פטור מלהחזיר אותם, אז למה מי שקנה ממנו חייב להחזיר? מתרצת הגמרא, הנמילי דקנן הוא, כל מה שרב חידש שהגנב שבא במחתרת קונה, מדובר בבא במחתרת, שהוא גם נכנס דרך אותה מחתרת, אבל כאן מדובר הרי שאלה באו להתארח. זה שבא במחתרת, דמעיקר המסר נפשי לקטלה, שהוא מסר לכתחילה את עצמו למיטה, אז באמת יש לו דין שהוא פטור מלשלם את הגניבה. אבל הני, אלה שהתארחו בביתו של אותו אדם והם רק יצאו דרך המחתרת, כיוון דלא מסרו נפשיו לקטלה, הם לא מסרו את נפשם למיטה, כי הרי הם באו להתארח אצלו. ורק, וגם אם הבעל הבית היה תופס אותם שהם גנבו, בזמן שהם גונבים היה אסור לו להרוג אותם, כי הרי הם באו להתארח, הם לא באו במחתרת. הם רק יצאו דרך המחתרת. על זה רב מודה שהוא לא קנה את הכלים, כי הוא הרי לא חייב מיטה. אמר רב, לא שנינו שצריך שאלה שהוציאו את הכל, שגנבו אצל אותו בעל אכסניה, יאמרו שזהו ספר פלוני שנגנב ממנו כדי שנדע באמת שזה הספר, והוא יוכל להוציא את זה מהקונה, אלא כשהוא תובע, כשהתובע הוא בעל הבית העשוי למכור כליו, שהוא כזה אחד שהוא בעל הבית, שהוא עשוי למכור את הכלים, ויכול להיות שהוא באמת מכר את הכלים שלו, וכעת הוא טוען שהם נגנבו ממנו. אבל אם התובע הוא בעל הבית כזה, שאינו עשוי למכור כליו, כזה אחד שלא ראינו מעולם שהוא מכר את כליו, אדם כזה לא צריך להדור העלי כולהי. לא צריכים להעיד שראו ספר פלוני ופלוני, אלא גם אם הם לא מכירים בדיוק מה לקחו ממנו, הוא יכול לקחת את הספר. כי לא מסתבר שהוא מחר, הוא אף פעם לא מוכר דברים. אם תשאל, דילמה, אולי גם הבעל הבית הזה יצטריך לזוזה וזווין, היה צריך הפעם כסף, ותמיד, כמו שאומרים, יש פעם ראשונה, והוא מחר. אולי באמת הוא מחר. אמר רב אשי, הרי יש קצת ראיה לדבריו, כי הרי יצא לו שם גניבה בעיר, תפרסם שגנבו ממנו, אז לכן לא צריך את כל הראיות. מכל מקום, במשנה אמרנו שכשאחד יודעים שגנבו ממנו כלים, ספרים, והוא מוצא אותם כעת אצל הקונה, אז הוא לוקח את הכלים ומשלם לקונה. מה עם הגנב? הוא לא צריך לשלם? מביאה הגמרא התמר. אחד גנב ומחר את הגניבה, ואחר כך הוכר הגנב. באו עדים והעידו שהוא זה שגנב. האם הבעלים יכול לתבוע את הקונה? רב משמי דרבחיה אמר, הדין של הבעלים עם הראשון, עם הגנב, הוא לא יכול לתבוע את הקונה. ואם רצה להוציא את החפץ מהקונה, הוא חייב לשלם לו. לא אומרים שכיוון שהוא קר הגנב, הקונה יחזיר את החפץ בחינם ויוציא מהגנב את מאותיו. זה דעת רב בשם רבי חייא. רבי יוחנן משמי דרבי ינאי אומר, הוא יכול באמת לתבוע את הגנב, אבל הדין גם עם השני. יכול לתבוע את הקונה ולהוציא ממנו את כליו בחינם, והקונה יתבע את הגנב. האם יש ויכוח? אז לפי רב יוסף לא. אמר רב יוסף לא פליגי, אין ויכוח בין רב לרבי יוחנן. דבריו של רבי יוחנן כאן זה באופן שהקונה קנה מהגנב לפני איוש הבעלים. כיוון שהבעלים עוד מחפשים למצוא את הגניבה והם עוד לא התייאשו, אז הגניבה היא עדיין שלהם. ולכן הם יכולים לקחת את החפץ מהקונה. והדין עם השני, עם הקונה. ודבריו של רב, כאן מדובר לאחר ייאוש הבעלים, שהקונה קנה מהגנב אחרי שהבעלים התייאשו. ואז הדין של הבעלים הוא רק עם הגנב, עם הראשון. למה? כי ברגע שהבעלים התייאשו וזה עבר לרשותו של הקונה, אז זה כבר לא שייך לבעלים, כי הרי כשגונבים חפץ, אם הבעלים מתייאשים והחפץ גם עובר שינוי רשות לרשות של מישהו אחר, אז החפץ כבר לא שייך לבעלים. קונים את זה בקנייני גניבה. מה כן, הגנב חייב לשלם את מה שהוא גנב, אבל החפץ עצמו כבר קנוי לקונה שקנה ממנו. ולכן הבעלים לא יכול לגבות עכשיו את החפץ מהקונה, כי החפץ הזה כבר לא של הבעלים. מה כן? יש לו עסק עם הגנב, שהוא חייב לשלם לו את החוב על מה שהוא גנב ממנו. מוסיף רב יוסף, לפי דעתי אין ויכוח כאן בין רב לבין רבי יוחנן, כל אחד מדבר על מקרה אחר, ותרוויו איתלו דרב חיסדה, שניהם מסכימים עם מה שרב חיסדה אמר בדף קוף י' א', שאחד גזל מאכל והבעלים לא התייאשו, ובא מישהו אחר ואכל את המאכל הזה, אז הבעלים יכולים לגבות או מהגזלן או מזה שאכל את הגזלה. וגם כאן, הקונה הזה, אף על פי שהוא שילם לגנב, הוא נחשב ביחס לבעלים כמו שהוא גנב מהבעלים, והבעלים יכולים להוציא ממנו את החפץ, כי בפועל יש את החפץ הגנוב אצל אותו קונה. זה דעת רב יוסף, שאין ויכוח בין רב לבין רבי יוחנן, רק כל אחד מהם מדבר במקרה אחר. אביי חולק, לפי דעתו יש כן ויכוח בין רב לבין רבי יוחנן. אמר לה אביי ולא פליגי, כי אין ויכוח בין רב לבין רבי יוחנן בלפני ייאוש. והרי התורה נותנת 24 מתנות כהונה. הכהנים מקבלים 24 דברים שהתורה נותנת להם. וממתנות הכהונה זה שכששוחטים בהמה, צריך לתת לכהן שלושה חלקים, זרוע לחיים וקיבה. אנחנו נדבר היום על הקיבה, שזה חלק מהמעיים של הבהמה. עכשיו, זה צריך לדעת שמתנות כהונה שנגזלו ונמכרו, זה כמו לפני ייוש דמי. זה כמו דברים שנמכרו לפני ייוש. ובספר ביאור ראובן מבאר, אין שום כהן מסוים שיכול להתייאש. כי הרי כל כהן יכול לבוא ולתבוע את המתנות הכהונה. אז זה נחשב כמו דבר שאין בו ייאוש, מתנות כהונה. ומצאנו שבכל זאת רב חולק ופליגי. רב סובר שהכהן יכול לתבוע רק את הגזלן ולא את הקונה. רואים שהוא חולק על רב חיסדה והוא סובר שהבעלים, הדין שלו זה רק עם הגזלן. איפה מצאנו שכך סובר רב? דתנן. אמר לו הקונה לשוחט, לטבח, מכור לי מאה של פרה. ובמאיים יש גם חלק שהוא מתנת כהונה, הקיבה. והיו בהם מתנות, הכוונה שיש מתנות כהונה, היינו הקיבה. אז מכיוון שהקונה ביקש שימכרו לו מאה, נותן הקונה את המתנות לכהן, ואינו מנקה לו לטבח מן הדמים, אלא משלם לו כל מה שהם סיכמו, כי מן הסתם הוא לא התכוון למכור לו את המתנות, התשלום היה על שאר המאיים. אבל אם הוא לקח אימנו הקונה מהטבח במשקל, תמכור לי כך וכך משקל מהבני מאיים, והוא נתן לו גם את הקיבה, אז כיוון שהקונה פירט את המשקל שהוא רוצה, ודאי הוא התכוון משקל שהוא יוכל ליהנות מהבשר, ולא על החלק שצריכים לתת לכהנים. לכן, הקונה אמנם, אם הוא קיבל ביחד עם הבשר את הקיבה, הוא נותן אותו לכהן. הוא מנקה לו מן הדמים, אבל הוא לא משלם. הוא מוריד מהתשלום על הקיבה. את זה הוא לא צריך לשלם. הוא שקל לקונה דבר שאינו שלו. ומשמע שהקונה חייב לתת לכהן את הקיבה, וללכת ולתבוע את המוכר, דיינו לשלם לו פחות. הוא לא יכול לומר לכהן, אני לא מוכן לתת לך, אתה לא הבעל דין שלי. ואמר על זה רב, לא שנו שהכהן יכול לטבוע את הקונה ולקחת ממנו את הקיבה, אלא באופן שהקונה שקל לעצמו. נמצא שהוא עצמו גזל מהכהן את הקיבה. אבל אם שקל לו הטבח לקונה, והטבח הוא זה שגזל את המתנות ומכר אותם לקונה, הדין של הקונה הוא רק עם הטבח. הטבח צריך לקחת את הקיבה מהקונה, אם הקיבה היא בעין, הטבח לוקח את הקיבה הזאת שהוא מכר לקונה, ונותן אותה לכהן. והכהן לא יכול ללכת לדון עם אותו קונה. רב סובר לפי שיטתו, שהדין של הבעלים הוא רק עם הגזלן ולא עם הקונה. וכאן הטבח הוא הגזלן, ולכן הדין הוא עם הטבח עצמו. ולמרות שלא התייאשו הבעלים בזמן שהטבח מכר את המתנות, כמו שאמרנו שבמתנות כהונה אין יוש בעלים, סובר רב שיכול לטבוע רק את הטבח, רק את הגזלן ולא את הקונה. קשה על רב יוסף שאמר שאם מכר הגזלן לפני יוש, רב מודה שאפשר לטבוע גם את הקונה. אז קודם כל יש מכאן קושייה על ההסבר של רב יוסף. אז רב יוסף יתרץ שהרב לא התכוון שהדין הוא רק עם הטבח, אלא אימה רב מחדש שאם הטבח שקל בעצמו, אף דין עם הטבח, הכהן יכול לטבוע גם את הטבח, והחידוש הוא, כי אנחנו היינו יכולים לומר מהו דתאימה, שהוא לא יכול לטבוע את הטבח גם אם הוא שקל בעצמו, כי אין מתנות כהונה נגזלות, כי הם של הכהן, מכוח מצוות התורה, הם קנויות לו בקניין חזק, ולכן בכל מקום שהן נמצאות הן ברשות הכהן, והוא יכול לגבות רק מהלוקח שמתנות אצלו, והטבח לא נחשב שהוא גזל ממנו, לכן מחדש לנו רב, כמשמלן רב, שאם הטבח שקל בעצמו, הכהן יכול לטבוע גם את הטבח. ובכל זאת, לפי דעת הבעיה, דאמר פליגי, הוא סובר שיש כן ויכוח בין רב לבין רבי יוחנן, גם לפני יוש. ומביאה הגמרא כאן שלושה הסברים במה היא פליגי, במה הוויכוח בין רב לבין רבי יוחנן. לפי הדעה הראשונה, בדרב חיסדא, הוויכוח שלהם, האם באמת נכונים דבריו של רב חיסדא, שאדם גזל מאכל ולא התייאשו הבעלים, ובא מישהו אחר ואכל את המאכל הזה, שלפי רב חיסדא, הבעלים יכול לגבות או מהגזלן או מהאוכל, ובזה יש ויכוח בין רבי יוחנן שסובר כמו רב חיסדא, ולכן הוא אומר שאפשר לטבוע גם את הקונה, אבל רב חולק עליו, הוא סובר שהוא לא יכול לטבוע את האוכל, ובמקרה שלנו את הקונה, אלא רק מהגזלן. הסבר שני, במה הוויכוח רב ורבי יוחנן, מסביר רב זביד, הוא אומר, שאם מכר את החפץ והבעלים לא התייאשו, כולם מודים שהוא יכול לטבוע את השני, כמו דבריו של רב חיסדא. וכאן הוויכוח הוא בהלכות ייאוש ושינוי רשות. דרך כלל, שגנבו מבן אדם חפץ, והוא התייאש, ואחר כך החפץ עבר לרשות של מישהו אחר, אז אותו אחד אחר זוכה בחפץ, על ידי ייאוש בעלים ושינוי רשות. השאלה היא אם חייב להיות דווקא הסדר קודם ייאוש ואחר כך שינוי רשות, או שהסדר יכול גם להיות הפוך. מכאן מדובר כגון שנתייאשו הבעלים כשהחפץ כבר היה ביד לוקח, ובהתחלה הם לא נתייאשו כשהחפץ היה עדיין ביד הגנב. זאת אומרת שהסדר כאן היה הפוך, קודם שינוי רשות ואחר כך ייאוש. ובאפליגי, בזה הוויכוח בין רבי יוחנן, מר שסובר שאומנם כאשר יש ייאוש מצד הבעלים ואחר כך שינוי רשות, שהגזלן מכר את החפץ, אז הקונה קנה, הוא קנה את החפץ, כי היה גם ייאוש וגם שינוי רשות. אבל אם קודם היה שינוי רשות ורק אחר כך היה ייאוש ברשות הקונה, אז לפי דעתו לא קנה, הוא לא קונה את החפץ, ולכן הבעלים יכולים לטבוע ממנו. ורב, מר סבר, לא שנה, אין הבדל. ייאוש ושינוי רשות קונה. גם אם זה הסדר היה הפוך, שקודם היה שינוי רשות ואחר כך ייאוש, ולכן הבעלים יכולים לטבוע רק את הגזלן ולא את הקונה. הסבר שלישי בוויכוח בין רב לבין רבי יוחנן, מבאר רב פאפה, הוא אומר, באמת הוויכוח הוא כשקנה את החפץ לפני ייאוש, ושניהם סוברים כמו רב חיסדא, שהגנב יכול לטבוע או את הגזלן או את הקונה. ולכן, בגלימה בעצמה שנגנבה, אם נגנבה גלימה, דכולה על מלוא פליגי דהדר למראי, כולם מודים שהקונה חייב להחזיר לבעלים בחינם, והוא לא יכול לעכב אותה אצלו עד שיקבל את מעותיו. והכה כאן, בעשו בו תקנת השוק כמפלגי. האם באופן הזה שהכירו את יודעים מהגנב, האם עשו תקנת השוק שהקונה יכול לתבוע את הדמים של החפץ מהבעלים, או שהוא חייב לגבות את הכסף ממי שמחר לו, דיינו מהגנב? רב משמי דרבי חייא אמר, הדינים הראשון, הכוונה היא לא שהדין של בעל הבית עם הראשון, אלא הדין של הקונה עם הראשון. מה הפירוש? דינה דלוקח זה לשקול זוזי רק מגנב. הקונה לא יכול לדרוש מהבעלים, אתה רוצה שאני אחזיר לך את הגלימה? אין בעיה, תשלם לי. אני צריך לשלם לך, זה הגלימה שלי. מי ששילמת לו, עבד עליך, מחר לך את החפץ שלי, לך תבקש ממנו בחזרת הכסף. דינה דלוקח דלשקול זוזי מגנב, הדין של הלוקח, אחרי שהוא מחזיר את הגלימה, לך תגבה את הכסף, מי שלקח לך את זה שלא כדין, דיינו, מי שלקח ממך את הכסף שלא כדין, כשהוא מחר לך חפץ גנוב, תיקח ממנו בחזרת הכסף. ולא עשו בו תקנת השוק, שיוכל לתבוע את מעותיו מבעל הבית, כי הגנב כאן, תקח את זה ממנו את הכסף. רבי יוחנן, משום רבי ענאי אמר, הדין של הקונה גם עם השני, היינו, שדינה דלוקח דלשקול, הוא יכול לתבוע את מעותיו מבעל הבית, ועשו בו גם את תקנת השוק. גם במקרה הזה, שהוכר הגנב, עדיין יכול אותו קונה לומר, אתה רוצה לקחת ממני את הגלימה? תשלם. יש תקנת השוק. רגע, הגנב כאן, תיקח ממנו. לא, אני רוצה לקחת ממך. סובר שזה אפשר. מכל מקום, דעתו של רב, שגובים, היינו, הקונה גובה את הכסף מהגנב. ולא עשו תקנת השוק במקרה שיודעים מהגנב, הוכר הגנב. וכך סובר רב, שלא עשו בו תקנת השוק אם יודעים מי הגנב, אלא הקונה גובה את הכסף מהגנב בעצמו, והוא לא יכול לדרוש את הכסף מהבעלים. והרי רבונה היה תלמידו של רב, תלמידי דרב הווה, והוא קיבל את תורתו ממנו, כנראה הוא גם סובר כמותו. והיה סיפור עם אחד שמכונה חנן הרע, חנן בישה, והוא גנב גלימה ומחר אותה זבנה, והוכר הגנב. הנה, אנחנו מעידים, יודעים שזה הוא. בא הבעלים, אתה, לפני רבונה, לקמי די רבונה, שהקונה שקנה מחנן בישה, יחזיר לו את הגלימה. אמר לי, להוא גברה. הוא אמר לבעלים, אתה רוצה את הגלימה בחזרה, תשלם לקונה. זיל שרי אביתך, תתיר את המשכון שלך, היינו, תפדה את המשכון שלך שבידו, דיינו, אתה רוצה את הגלימה, שזה כמו המשכון שלך אצלו, שלם לו עליה. הוא שלם על זה הרבה כסף, רק אחר כך תקבל אותה. רואים מכאן שיש את התקנת השוק הזאת, שהבעלים צריך לשלם לקונה, אפילו שהגנב עוקר, תרץ את הגמרא, כאן זה שונה. שני חנן בישה, כיוון דלקה להשתלו ממיני. הוא היה אדם אלים ולא היה שייך להיפרע ממנו, אז הדין הוא כמו לא עוקר דמי. כאילו, אנחנו לא יודעים מהגנב, ולכן, כיוון שהקונה לא יוכל לתבוע את חנן בישה שישלם לו, אז הבעלים יצטרכו לשלם משום תקנת השוק. אמר רבה, אם הגנב מפורסם הוא, ואדם קנה ממנו ובא בעל הבית להוציא מידו של הקונה, לא עשו בו תקנת השוק. הבן אדם הזה מפורסם שהוא גנב, היית צריך להיזהר או לקנות ממנו. שואלת הגמרא, והרי חנן בישה זה מפורסם, אבל הוא ידוע שהוא היה אדם רע, ובכל זאת עשו בו תקנת השוק. אנחנו רואים שרבונה אמר לבעלים שאם רוצים את הגלימה שישלמו לקונה. תרץ את הגמרא, אותו אחד שקנה את הגלימה מחנן בישה לא היה צריך לחשוש שהוא גנב, אפילו שהוא היה מפורסם לזה שהוא אדם רע. נעידה מפורסם לבישותה, לגניבותה לא מפורסם, אולי מפורסם שהוא גנב. לכן אותו קונה שקנה את הגלימה לא היה צריך לחשוש, אולי מוכרים לו גלימה גנובה. מביאה הגמרא איתמר, אדם גנב חפץ ושילם איתו חוב, פרה בחובו, או שגנב חפץ ופרה בו את החוב שהוא היה חייב לחנווני שמכר לו בהקפה, בהיקפו. לא עשו בו למקבל החפץ תקנת השוק. וכשהבעלים שגנבו מהם את החפץ בשביל שהגנב רוצה לשלם מתו חוב או הקפה, הבעלים בא לגבות את החפץ מזה שקיבל את החוב או את התשלום, אז לא עשו תקנת השוק. הבעלים לא צריך לשלם כשהוא לוקח את החפץ הגנוב. דאמרי, אנחנו אומרים לבעל חוב או החנווני, לא דעת דהן הוא יאיבת למידי. לא נתת לגנב כלום בתמורה לחפץ. הרי לפני שהוא נתן לך את החפץ הגנוב, הלוות לו או מכרת לו. מה לגבי משכנתא? הגנב לבא ממון ונתן את החפץ בתור משכון, החפץ הגנוב. אז שווה מתן אם החפץ הגנוב שווה 200, והגנב נתן את החפץ משכון בשביל לקבל 100, המשכון שווה יותר מההלוואה, אז ודאי עשו בו תקנת השוק למלווה, כי הוא שמח על המשכון, ועל סמך זה הוא נתן את ההלוואה. אבל אם הסכום והמשכון, הסכום של המשכון וההלוואה הם שווה בשווה, המאמר אומר לא עשו בו תקנת השוק, כי אין דרך להלוות כנגד כל שווי המשכון, אולי בגלל שהם מוכרים את המשכון במחיר זול יותר בשביל לגבות את הכסף, ונמצא שהמלווה לא הלווה לו על סמך המשכון, אלא בגלל שהוא האמין לו. ומר זוטרא אמר שגם באופן הזה עשו בו תקנת השוק. אנחנו נראה בהמשך שבאמת ההלכה היא שעשו תקנת השוק גם במקרה הזה. גם לגבי מקרה שהגנב מכר את החפץ, זווינה. אז אם המחיר היה שווה בשווה, הגנב מכר את החפץ בשוויו, עשו בו תקנת השוק לקונה. שכשהבעלים לוקח ממנו את החפץ, הוא צריך לשלם לו. אבל אם מחר שווה, חפץ שווה 100 במתן, גנב אותו, הוא מחר אותו בכפול מהמחיר, רב ששת אמר, לא עשו בו תקנת השוק, והבעלים לא צריך לשלם לקונה, אפילו לא 100. למה? כמו שאת ה-100 שהוא שילם יותר ממה שהחפץ שווה, למה הוא נתן אותו למוכר? כנראה הוא נתן לו את זה בתורת מתנה, כי הרי החפץ הזה לא שווה 200, למה אתה מביא לו 200? כנראה את ה-100 הנוסף הוא הביא לו בתורת מתנה. אז כנראה גם את ה-100 שכנגד החפץ הוא נתן בתורת מתנה, הוא לא הוציא הוצאות על החפץ עצמו, מה אתה משלם לו כל כך הרבה? כנראה אתה רוצה לתת לו מתנה. והרבה אומר שגם באופן הזה עשו בו תקנת השוק, והוא נוטל מבעל הבית 200 כמו שהוא שילם, כי לפעמים האדם קונה ביוקר, כי החפץ חביב עליו. הוא לא נתן את זה לגנב בתורת מתן, וכך באמת ההלכה. והיא הלכתה, בכולו, בכל הנושאים שהיה בהם ויכוח, עשו בו תקנת השוק. באמת, הבעלים צריך לשלם לזה שהוא לוקח מנו את החפץ. לבר, חוץ משני מקרים. ממקרה שגנב ופרה עם אותו חפץ בחובו, או שהוא גנב ופרה באותו חפץ לחנווני בהיקפו, שבשני האופנים האלה, אותו בעל חוב או אותו חנווני, לא נתן את ההלוואה או את המוצרים בשביל שהוא שמח על החפץ הגנוב הזה. ולכן במקרה הזה כשלוקחים ממנו את החפץ הגנוב לא צריך לשלם לו בתמורה למה שלוקחים ממנו. מספרת הגמרא, היה אדם בשם אבימי בר נזי. הוא היה חמיב של רבינה, חמוה דרבינה. הווה מסיק באהו גברא ארבעה זוזי. הוא הלווה כסף לזה אחד, התברר שהוא גנב, הוא הלווה לו 4 זוז. אותו לווה גנב גלימה, ושילם איתה את 4 זוז, את יני עלי. ועוזפי אבי מברנזי, הלווה עוד פעם לאותו גנב, 4 זוז זה אחריני, עוד 4 זוז. לסוף הוכר הגנב, התברר שאדם הזה גנב את הגלימה, והבעלים בא לתבוע את אבי מברנזי, שייתן לו את הגלימה, עד לקמי דרבינה. בא לשאול את רבינה, האם הבעלים שבא לגבות מנות הגלימה, צריך לשלם לו עליה? האם עשו כאן תקנת השוק? אמר לו רבינה, כנגד 4 זוזים הראשונים שהלווית, כמה היי, זה נחשב שהלווה גנב ופרה לך עם הגלימה הזאת בחובו. וביחס לזה לא בא למיטב לי ולא מידי. בעל החפץ לא צריך לשלם לך. כי במקרה הזה כבר אמרנו, גנב ופרה בחובו, לא עשו תקנת השוק. אבל, למה אחרי זה הלווית לאותו גנב עוד פעם 4 זוז? מה, אתה לא חששת שהוא גנב? התשובה היא הפוך. אני ראיתי שהוא אדם נאמן, כי הוא הרי החזיר לי עם הגלימה ההיא. אז הנח ארבעה זוז זה אחריני, זה שהלוות לו אחר כך עוד ארבעה זוז, עשו בו תקנת השוק, כי הלוות לו רק בגלל שהוא הביא לך את הגלימה. זאת אומרת שעם הגלימה הזאת, הוצאת ארבעה זוז, בגלל שהוא נתן לך את הגלימה הזאת, הוצאת ארבעה זוז, שכל זוזך והדר גלימה. לכן אתה יכול לגבות את הארבעה זוז מאותו בעל הגלימה, כי יש כאן כן תקנת השוק, ורק אז אתה מחזיר לו את הגלימה. מתקיף לרב כהן. לפי מה שידוע לנו, זה הפעם היחידה בתלמוד הבבלי שמוזכר מאמר של רב כהן. מקשה על רבינה. מי אמר שהפעם השנייה שאבי מברנזי נתן הלוואה לאותו גנב, זה בגלל שהוא קיבל גלימה. ודילמה, אולי גלימה באני זוזי כמאי יאב אני עלי. אולי הוא נתן את הגלימה רק כנגד ההלוואה הראשונה, ועל זה הרי אמרנו שאם אחד גנב ועם הגניבה פרה בחובו, או שהוא גנב ופרה בהיקפו, לא עשו תקנת השוק, וארבעה זוזי בתראי, זה שאבי מברנזי הלווה פעם שנייה, אין כאן תקנת השוק, כי הוא לא הלווה בגלל הגלימה, אלא אימוני הימני, הוא האמין לו כי היחידי הימני מעיקרה, כמו שהוא האמין לו בהתחלה. למה אבי מברנזי נתן לו פעם ראשונה ארבעה זוז? כי הוא האמין לו. אז אולי גם הפעם השנייה הוא נתן לו, בגלל שהוא האמין לו, ולא בגלל הגלימה. יגלגל מילתא, יגלגל הדבר, מטה לקמי דרבי אבאו. השאלה באה לפני רבי אבאו. אמר, הלכת כרב כהן. ההלכה היא באמת כמו רב כהן, שאין תקנת השוק. ולכן הבעלים לא יצטרכו לשלם לאותו מלווה אבי מברנזי. מספרת הגמרא, אחד שהיה גר בנרש, לא מביאים את השם שלו, אולי זה לשון הרע, נרשה, אבל צריך לזכור שנרשה זה הגנב. הוא גנב ספרה, ספר. זבני לפפונאה. הוא מכר את הספר לתושב פפוניה. תושב פפוניה הוא הקונה הראשון. הוא מכר לו את זה ב-80 זוז. תמנן זוזה, 80 זוז. הלך אותו תושב פפוניה, אז על פפונאה הקונה הראשון, זבני לבר מחוזה, מכר את הספר לבן העיר מחוזה, שהוא הקונה האחרון, ב-120 זוזי. ולבסוף הוכר הגנב, הכירו את אותו תושב נרש, ובא הבעלים של הספר לתבוע את הגניבה מהקונה האחרון. אז יש לנו כאן את הגנב, הקונה הראשון והקונה השני. הגנב זה נרשה, הקונה הראשון זה פפונה, והקונה השני, היינו האחרון, זה מחוזה. טוב, שאלה היא, נכון, הספר חוזר ודאי לבעלים, השאלה היא, למי הבעל הבית צריך לשלם וכמה? אמר הבעיה, להזיל מראי דה ספרה, הבעלים צריכים לשלם, ויעיב ללבר מחוזה, מביא להקונה האחרון, רק תמנן זוזי, 80 זוז, כמו שהקונה הראשון שילם, ושקיל ספרי, הוא לוקח את הספר ממנו, מאותו קונה האחרון, והקונה האחרון הרי שילם עוד 40, הרי שילם 120, מאיפה הוא יקבל את ה-40 הנוספים? הוא הולך לקונה הראשון, שהרוויח עליו 40 הרי. הזיל בר מחוזה ושקיל 40 מפפונה. זאת אומרת, לפי דעת, הבעיה, הבעלים לוקחים את הספר מהקונה האחרון ומשלמים לו 80, ומי ישלם לו את 40 הנוספים? המוכר שמחר לו, היינו הקונה הראשון. מתקיף לרבה, רבה חולק, הוא אומר, השתא, לוקח מגנב, שיש כאן איזושהי פשיעה מסוימת, הוא היה יכול להיזהר יותר ולא לקחת מגנב. ובכל זאת, עשו בו תקנת השוק שהבעל הבית משלם לו את הכל. אז הלוקח השלישי שקנה מקונה מלוקח, אז הוא מכיר את הבן אדם הזה, הפופונה הזה, שהוא ממש אדם ישר והכל, לא היה צריך לחשוד בו שהוא קיבל חפץ שמישהו גנב. מבעיה, וכי צריך לומר שכל שכן שהבעלים יצטרך לשלם לו את הכל משום תקנת השוק, אלא אמר רבה. מה עושים? להיזיל מרי לספרה ויעיב ללבר מחוזה 120 זוזי. הספר נמצא אצל הקונה האחרון, מחוזה, והבעלים רוצה לקחת את זה ממנו, שישלם לו את כל הסכום, 120 זוז. ושקיל ספרי, הוא לוקח את הספר. ולזיל מרי לספרה, אותו בעל הספר, הבעלים, ששילם עכשיו 120 זוז בגלל תקנת השוק, הוא הולך עכשיו, קודם כל, לשקול 40 מפפונה. הוא לוקח 40 זוז מאותו מוכר, דהיינו, הקונה הראשון, שהרוויח 40 זוז כאן מהעסקה, הוא קנה ב-80 ומחר ב-120. ואת ה-80 הנוספים, תמנן, הוא לוקח מגנב עצמו, מן הרשעה. אומרת המשנה, יש כאן שני אנשים. זה בא בחביתו של יין, וזה בא בכדו של דבש. והדבש יותר יקר מהיין. ונסדקה חבית של דבש. וזה לא כל הדבש הולך להיפסד, זה לא בטוח שזה ייפסד הכל, עדיין יש כאן משהו שמחזיק חלק מהדבש, כמו שהגמרא מעמידה. והלך בעל היין, שפך זה את יינו, והציל את הדבש לתוך כדו. הוא לא יכול לבקש עכשיו מבעל הדבש, תשלם לי על כל היין ששפכתי בשביל להציל את הדבש שלך. אלא אין לו אלא שכרו. משלמים לו כמה שמשלמים שכירות על כזה כלי ועל כזאת עבודה. ואם בעל היין אמר מפורש לבעל הדבש, האם אני אציל את הדבש שלך ואתה נותן לי דמי היין שלי? ובעל הדבש אמר כן, אז ודאי שחייב לתן לו את כל דמי היין. מקרה דומה, והגמרא בדף קופטט זין תבאר למה הביאו עוד מקרה שהוא לכאורה בדיוק כמו המקרה הקודם. שטף נחל חמורו וחמור חברו. שלו יפה מנה, חמור זול, ושל חברו 200, חמור יקר. והניח זה את שלו ששווה מנה, והציל את של חברו ששווה 200. אין בעל החמור היקר משלם לו אלא שכרו כפועל. הוא לא משלם לו משהו הפסיד בזה שהוא לא הלך להציל את החמור של עצמו. ואם אמר לו בעל החמור הזול לבעל החמור היקר, אני אציל את החמור שלך ואתה נותן לי ומשלם לי את החמור שלי שאני לא הולך לנסות להציל. ובעל החמור היקר אמר בוודאי, מה השאלה? החמור הזה הרבה יותר יקר, אני מוכן לשלם לך את החמור שלך אם תציל ותעזור לי להציל את שלי. חייב לתן לו את כל דמי חמורו שהוא הפסיד. אבל הסיפור הראשון, שאחד היה לו חבית, קט וחבית זה אותו דבר, היה לו חבית של דבש, והשני היה לו חבית של יין, והחבית של הדבש כבר נסדקת והוא הולך להפסיד את הדבש. הלך בעל היין ושפך את היין כדי להציל את הדבש בחבית שלו, אז אמרנו אין לו אלא שכרו, משלמים לו כמה שלוקח שכירות של חבית ושכר של מי שעושה את המלאכה הזאת. שואלת הגמרא, והמאי, למה אין לו אלא שכרו? בעל היין יכול לומר לבעל הדבש, מהפקר כזכינה, לך. אני זכיתי מהדבש שהוא היה כבר הפקר. מה אני צריך בכלל לתת לך אפילו טיפה אחת של דבש? אם אתה רוצה בראש השנה לטבול את התפוח בדבש, תבוא אליי. אבל חוץ מזה כל הדבש הוא שלי. כי בלעדי שאני הצלתי אותו, הוא היה הולך לאיבוד. מילותניה, בכלל למדנו ברייתא דבר ממש דומה לזה. הרי שהיה טעון כדי יין וכדי שמן. וראה שאין משתברות. והכל הולך להישפך בבת אחת. לא יאמר, הרי היין והשמן הזה תרומה ומעשר על הפירות שיש לי בתוך ביתי, ואז הפירות יהיו מתוקנים, והיין והשמן הולכים לאיבוד, התרומה והמעשר ילך לאיבוד. ואם אמר כן, לא אמר כלום. למה? כי היין והשמן הם הפקר, כי הם הולכים לאיבוד, ופקעה זכותו של הבעלים בהם, והם הפקר, הוא לא יכול להפריש מהם. אז למה במשנה שלנו הדבש לא הופך להיות הפקר? תרצת הגמרא, כמו דבריו שאמר רבי ירמיה על קושייה בהמשך, שמדובר כשאקל בית הבד כרוך עליה, הרשת של בית הבד כרוכה על החבית והיא מונעת את השבירה שלא תתפרק לגמרי והיא אינה אלא מטפטפת, הבעלים של הדבש לא מפסיד את כולה, את כל הדבש. אחא נמי, גם כאן מדובר כשאקל בית הבד כרוך עליה. מדובר כאן שהחבית הזאת עטופה באיזשהו רשת שמונעת שלא כל הדבש ייפסד, אלא רק מטפטף לאט, לכן זה לא הפקר. בברייתא אמרנו שכשיין ושמן נשפחים הם הפקר, ולכן אי אפשר להפריש עליהם תרומות ומעשרות, ואם אמר שהיין או השמן יהיו תרומות ומעשרות על מה שיש לו בבית, לא אמר כלום. שואלת הגמרא, למה לא? ותניא ברייתא, מי שבא בדרך, ומעות בידו, וגזלן, אנס, בא כנגדו לגזול לו את הכסף. לא יאמר, הכסף הזה עכשיו הולך להיגנב, בוא כבר נחלל על זה פירות מעשר שני, הרי תרומות ומעשרות אמרנו. אז לא נכנסים כרגע לפירוט, כי זה לא נוגע בדיוק מה זה תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני, אבל אחת מהתרומות ומעשרות נוגע כאן לענייננו, שיש מעשר שני, אחת מהמעשרות זה מעשר שני, שאדם מפריש מכל הפירות, והוא צריך לאכול את הפירות של המעשר שני בירושלים. ואם הוא קשה לו לקחת את כל הפירות לירושלים, הוא יכול לפדות את הפירות על כסף, ואת הכסף לעלות לירושלים, ושם לקנות אוכל ושתייה ולאכול בירושלים. עכשיו הוא אומר, הכסף הזה הולך עכשיו להיגזל, אין מה לעשות איתו, הוא כבר חושב לחלל את הפירות של מעשר שני על הכסף הזה, שיהיה בו קדושת מעשר שני, והגזלן, עבירה גוררת עבירה, יהיה לו גם כן כסף של מעשר שני, שמן הסתם הוא לא יתנהג עם זה כמו קדושת מעשר שני. בכל אופן שלא יאמר הרי הפירות מעשר שני שיש לי בתוך ביתי, יכול להעלים על המעות הללו שהולכים עם אלה לאיבוד. ואם הוא אמר את זה בדיעבד דבריו קיימים, רק אומרים לו לך, תחילה לא לומר את זה. אז למה לגבי היין והשמן, אם הוא אמר, לא אמר כלום אפילו בדיעבד? מתרץ את הגמרא, יש הבדל. כאן בברייתא של הכסף של המעשר שני, האחה, במה הסכינן, באיזה מקרה אנחנו מדברים, ושיכול להציל את מעותיו מיד הגזלן, על ידי הדחק. ולכן בדיעבד דבריו קיימים. ושם מדובר שהוא לא יכול, ולכן זה הפקר. שאתה גמרנו, אז שיציל, אם מי שיכול להציל, לכתחיל העמי לא יאמר, שיאמר ויציל, אתה רצת גמר מדובר, מי שיכול להציל רק על ידי הדחק, ולכן לכתחילה שלא יאמר את זה. זה שיש לו אפשרות להציל על ידי הדחק, כותב רשי, זה נחשב שיש לו קצת הפסד. זה לא נחשב שזה נאבד לגמרי. כי הרי הוא יכול להציל על ידי הדחק, ואולי הוא יציל. לכן זה נקרא שיש לו כאן רק קצת הפסד. ועל זה אמרנו, שלכתחילה לא יפדה מעשר שני על מעות כאלה, אבל בדיעבד אם הוא פדה, זה פדוי. שואלת הגמרא, וכל איכא דאיכא הפסידא, וכל מקום שיש קצת הפסד, לכתחילה לא יאמר? למה שלכתחילה לא יאמר? והתניא ברייתא. כאן אנחנו מדברים על סוג אחר של מעשר. דיברנו על מעשר שני, עכשיו נדבר על מעשר ראשון. מעשר ראשון נותנים ללוי, והלוי צריך להפריש מזה, מהמעשר ראשון שהוא קיבל, תרומת מעשר לכהן. ועד שהוא לא הפריש תרומת מעשר לכהן, המעשר ראשון שלו נחשב כמו טבל, כמו פירות לא מתוקנים. הרי שהיו לו 10 חביות כאלה של יין, של טבל תמה, היינו מעשר ראשון שלא הפרישו מזה עדיין תרומת מעשר. וראה אחת מהן שנשברה או שנתגלתה, דהיינו שהייתה מגולה הרבה זמן ויש חשש אולי נחש שתה מהיין הזה והטיל בתוכו הרס ולכן אסורה לשתייה, אומר על החבית הזאת, הרי היא תרומת מעשר על 9 חברותיה, כי בין כך אין לכהן הפסד מרובה. שגם כשהוא מפריש מהיין תרומת מעשר, הרי אסור לכהן לשתות את היין הזה, כי זה הרי טבל תמה. וכשהוא יפריש, זה יהפוך להיות תרומת מאה. תרומת מעשר תמה, ואסור לשתות תרומת מאה. לכן מותר לך תחילה להפריש מהחבית העבודה. ואם החביות האלה היו של שמן, לא יעשה כן להפריש מהחבית שהולכת לאיבוד, מפני שיש הפסד מרובה לכהן. כי תרומת מאה, הכהן יכול להשתמש בשביל להדליק עם זה נר. אז שלא יפסיד לו את זה. בכל אופן רואים בברייתא, שכשיש הפסד מועט, כמו במקרה של יין, מותר לך תחילה להפריש מחבית שהולכת לאיבוד. למה במקרה שגזלן בא כנגדו ויכול להציל על ידי הדחק, ונמצא שיש רק הפסד מועט, הוא לא יכול לך תחילה לחלל את המעשר השני שבביתו על המעות האלה. מתרץ את הגמרא, באמת במקום שאפשר להציל על ידי הדחק, לך תחילה לא יחלל מעשר שני על המעות האלה. ומה שכאן אנחנו רואים, שאם הוא רואה חבית אחת שנשברה, הוא יכול לעשות אותה תרומת מעשר. אמר בירמיה, מדובר כאן, כשאקל בית הבד כרוך עליה, הרשת של הבית הבד כרוך על החבית, ומונע מהיין כולו להישפך, אלא זה רק מטפטף. והרי גם בהתחלה, כשהחבית לא הייתה שבורה, הרי מדובר כאן על יין תמה. ו... כשאתה תפריש את ה... הרי כל ה-10 חביות כאן מדובר טבל תמה. אז כשאתה תפריש אחת מהם תרומת מעשר, זה יהיה תרומת מאה. מה כהן יעשה עם התרומת מאה הזאת? הוא לא יכול לשתות את זה, אסור לשתות תרומת מאה. רק מה הוא יכול לעשות עם זה? לזלף בזה ולעשות ריח טוב בחדר, להשפריץ קצת יין באוויר כדי לעשות ריח טוב בחדר. אז כמה הפסד כבר יהיה לו מהכמה טיפות שמטפטפים עכשיו? הרי אקל בית הבד כרוך על החבית הזאת, לא הכל נשפך. במקרה כזה מותר לך תחילה להפריש. אבל לעומת זאת, כשיש אדם גזלן בא כנגדו ולוקח את המעות ואתה מחלל על זה מעשר שני, יש יותר הפסד ולכן לכתחילה אסור להפריש. שואלת הגמרא, בישלמה החבית שנשברה, העמדנו כשזה רק מטפטף כי הרשת של בית הבד כרוך עליה. ולכן החבית חזיה היא ראויה קצת, אלא דיברנו לא רק על חבית שנשברה אלא גם חבית שנתגלתה. ויש חשש שמא נחש שתה מהיין והכניס לתוכו ארס. למה החזיה? לכאורה זה לא ראוי לכלום, ובכל זאת מותר להפריש ממנה על שאר החביות, כי יש לכהן רק הפסד מועט, כי בין כך היא אינה ראויה כל כך לכלום. וכי תימה, אם תרצה לומר שהחבית הזאת חזיה לזילוף, שאפשר לזלף בה את הבית לריח, אפילו שיש שם הרס, והתניה ברייתא, מים שנתגלו. מים, כמו יין, יש חשש שנחש שתה מהם, והטיל בתוכם הרס. הרי זה לא ישפכם ברשות הרבים. מה הבעיה? אני שופך את זה ברשות הרבים. אולי אדם יחף ילך על זה ויכנס לו ארס באיזה פצע פתוח שיש לו והוא חלילה יכול למות. וכן, לא יגבל בהן את הטיט ולא ירבץ בהן את הבית. לא ישפוך על האפר של הבית כדי לרבץ את האפר והאבק כדי שלא יהיה לו אבק בחדר ולא ישקה מהן את בהמתו ולא בהמת חברו. ואפילו אם זה לא הרס שהורג בהמה, חוששים שמה הוא ישחוט את הבהמה, ומישהו יאכל מהבשר, כשעדיין ישמע את ההרס וימות. אז לכאורה הוא הדין, אסור לזלף יין שהתגלה. זה גם יכול לגרום לאנשים שזה... הוא מזלף את היין באוויר, אבל היין נשפח על הרצפה, ומישהו אולי ידרוך על זה, או שזה בכלל יכול להזיק, שזה תוך כדי שמשפריץ, אולי זה ייפול למישהו, ההרס בדיוק על איזה פצע פתוח. מתרץ את הגמרא, באמת... אפשר כן לזלף יין שהתגלה, אבל צריך לסנן את היין לפני כן. ועבר לה במסננת וכמו דבריו של רבי נחמיה. ועכשיו אנחנו מביאים את דבריו של רבי נחמיה, ומעמידים את הברייתא לגבי 9, זאת אומרת 10 חביות של יין, טבל, טמא, שאחת מהם נשברה או נתגלתה, ורוצים להפריש אותה תרומת מעשר על שאר החביות, מעמידים את הברייתא הזאת כמו דבריו של רבי נחמיה. שלפי דעתו אפשר לסנן את היין מהארס. דבר לה במסננת, כמו דרב דרבי נחמיה דתניא. מסננת, מדברים כאן על שני כלים. כלי תחתון וכלי עליון. הכלי העליון זה מסננת. שמים בפנים את היין שמעורבב עם פסולת, שמרים של יין. בתוך השמרים יש קצת יין, שמים את השמרים האלה במסננת, בכלי העליון, והמסננת מסננת את היין מתוך השמרים, ובכלי התחתון נכנס יין. עכשיו, השאלה היא אם צריך לחסות את הכלי העליון גם כן, את המסננת גם כן. לפי דעת רבנן, יש בה משום חשש גילוי. צריך לחסות גם את הכלי העליון, כדי שנחש לא ישתה מהשמרים עם היין, ואז יהיה הרס. שיעבור גם דרך המסננת לכלי התחתון. אמר רבי נחמיה, לפי דעתי לא צריך. המסננת זה נחשב כיסוי טוב. מה תגיד? אולי הנחש שתה מהשמרים והטיל ארס, והארס עכשיו יחדור דרך המסננת, הוא לא יחדור דרך המסננת. אם הכלי התחתון הוא גדול או רחב, והוא לא מכוסה לגמרי במסננת, אז כן צריך לחסות. אם אתה בזמן שהתחתונה מגולה, ודאי, חוששים שמה הנחש ישחיל את עצמו פנימה וישתה מהכלי התחתון, מהיין המסונן שם, ואז זה יטיל הרס, ודאי שצריך לחסות את הכלי התחתון. אבל בזמן שהתחתונה מכוסה לגמרי על ידי המסננת, אף על פי שהמסננת העליונה מגולה, אין בה משום גילוי, לא צריך לחסות את הכלי העליון. לפי שגם אם הנחש יטיל הרס, כשהוא ישתה מהשמרים והיין למעלה, ההרס של הנחש דומה לספוג, והוא צף ועומד במקומו, נשאר שם למעלה, הוא לא עובר דרך הנקבים של המסננת. רואים שלפי רבי נחמיה, יין מגולה שמסננים אותו, אין בו חשש גילוי, ולכן מותר לך תחילה להפריש מהיין המגולה שיסננו אותו, ואז לא יהיה בו חשש גילוי, ולכן אי אפשר לזלף בו. זו הסיבה שבברייתא מותר להפריש תרומת מעשר מהחבית תבל תמה שהתגלתה, שכמעט אין הפסד לכהן בכך, כי הוא יכול לסנן ולזלף. שואלת הגמרא, לאו יתמר עליו, איך לא נאמר על הברייתא הזאת, אמר רבי סימון, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, לא נשנו דבריו של רבי נחמיה, שאין חשש גילוי במשקה שהיא מסננת, אלא באופן שהוא לא ערבב את היין, שלא תרקו. דיינו, שיש כאן שמרים למעלה, שבינתיים, לאט לאט המסננת מסננת את היין מהשמרים, וגם אם יש איזשהו ערס של נחש, אז הערס נשאר למעלה. הוא לא ירבב את השמרים עם הערס ביחד, אבל אם הוא ירבב, אבל תרקו אסור. כי ברגע שהם ירבבו, הערס מתערבב ביין וכן עובר דרך המסננת. ואם כן, ביין מגולה, אין תקנה, כי כדי לסנן צריך, הרי פה, במקרה של החבית שהתגלתה, שיש חשש שאולי היא שתה ממנה נחש והטיל ערס, אתה חייב בשביל לסננת, אתה צריך לשפוך את הכל לתוך מסננת, זה נקרא שאתה מערבב את זה. וברגע שאתה מערבב את זה לא עוזרת לך מסננת, כי אמרנו תרקו, הכוונה שהוא ערבב, זה כבר לא עוזר מסננת. מתרץ את הגמרא, מה הבעיה? אתה לא חייב לערבב. התמנמי אפשר להראות בנחת. על ידי דמנח מידי, הוא שם איזה בגד, אפומה דחביתה, על פי החבית המגולה, דשאפילי, הוא מערה את היין בנחת לתוך כלי אחר, ואז הערס לא מתערבב, ואפשר לסנן אותו, והיין יהיה ראוי לזילוף. אז אפשר להעמיד את דבריו של רבי נחמיה, אפשר להעמיד את הברייתא כמו דברי רבי נחמיה, לעניין חבית שהתגלתה. אבל אם אתה מעמיד את הברייתא כמו רבי נחמיה, אם כן, נשאלת השאלה, בכי אפשר להפריש מחבית טמאה על חבית טמאה? הרי מדובר כאן על 10 חביות של תבל תמה, אתה מפריש מחבית אחת על שאר 9 חביות האחרות. אז איך לפי רבי נחמיה אפשר להעמיד בצורה הזאת? איך אפשר להעמיד את הברייתא הזאת כמו דעתו? והרי תניא, תורמין מן התמה על התמה ומן הטהור על הטהור, וכל שכן מן הטהור על התמה, אבל לא מן התמה על הטהור. זה ודאי שלא, אתה לא יכול לקחת תבל טהור ולהפריש תרומה מדבר טמא, שאז התרומה תהיה טמאה והיא תתקן דברים טהורים, כי הכהן מפסיד. ורבי נחמיה אומר, אף מן הטמא על הטמא לא יתירו לתרום אלא בשל דמי. דיינו, כשלקחתי יין מהמארץ שחוששים שהוא לא מפריש מעשרות, ואני רוצה לקיים תקנת חכמים שתקנו, שמי שלוקח מכזה אחד שחשוד על המעשרות צריך לאסר פעם נוספת לחומרה מספק, על זה מותר להפריש מן התמה על התמה, אבל בטבל ודאי לא. והרי בברייתא כאן לכאורה מדברים על טבל ודאי, כתוב כאן טבל תמה, ובכל זאת כתוב שאפשר להפריש חבית אחת טמאה על 9 חביות הטמאות האחרות. תרץ את הגמרא החנמי, צריך להעמיד את הברייתא, שמה שכתוב תבל, הכוונה באמת דמי, בשל דמי, לא תבל גמור, ובזה רבי נחמיה מתיר להפריש מן הטמא על הטמא. בברייתא אמר מר, מי שהיה לו 10 חביות של תבל טמא, וראה אחת מהם שנשברה או נתגלתה, אומר, היא תהיה תרומת מעשר על 9 החביות האחרות. ובשמן לא יעשה כן, מפני הפסד כהן, שהכהן יכול להשתמש עם השמן כדי להדליק בו נר, אפילו אם זה שמן של תרומת מאה. שואלת הגמרא, מה ישנה שמן שיש הפסד לכהן? דראוי להדליק בשמן נר, אפילו שזה תרומת מאה? יין נמי, גם ביין יש הפסד לכהן, כי יין של תרומת מאה ראוי לזילוף, אפשר לזלף בו בבית, לעשות ריח טוב, וכי תימה אם תרצה לתרץ, ושזילוף לאו מילתאי, זה לא נחשב הנאה חשובה? זה לא נחשב כשמונעים את ההנאה הזאת הפסד, והרי אמר שמואל משים רבי חייא, שותין מלוג בסלע. אם אדם משיג יין בזול, לוג יין בסלע, ייקח את זה לשתייה. ומזלפים מלוג בשתיים, לצורך זילוף, גם היין הוא יקר, שכל לוג זה שני סלעים, יקנה בשביל לזלף. רואים שזילוף זה הנאה חשובה יותר משתייה. אז למה ביין אין הפסד לכהן בזה שהיין, שהחבית נשברה או נתגלתה? מתרצת הגמרא, נכון, באמת יין שראוי לזילוף, אסור לי להפריש את החבית שנשברה או נתגלתה על שאר החביות, כי הרי זה הפסד גדול. והכה, במה היה סקינן? כמה ברייתא, באיזה מקרה מדובר? ביין חדש שלא ראוי כל כך לזילוף, ולכן אין בו הפסד לכהן. נפלא. ואם תשאל, הרי ראוי לישנו, אתה יכול להשרות אותו עד שהוא יתיישן, ואז יהיה אפשר לזלף בו? אסור. דעתי בלידי תקלה. אם הוא ישעה את זה אצלו עד שזה יתיישן, הוא בטעות יבוא וישתה מזה. אסור לשתות יין של תרומת מאה. שואת הגמל, למה בשמן אתה לא חושש לזה? נמי תחשוש, דעתי בלידי תקלה. ובכל זאת, לא חוששים לזה, אלא נותנים לה כהן את השמן, שישתמש עם זה להדליק, ותרץ את הגמרא, בשמן אין חשש שהוא יבוא לשתות מזה, דמנח בכלי מאוס. מדובר פה שהוא מניח את זה בכלי מאוס, שהוא לא יבוא לשתות מהשמן. ואם תשאל יין, נמי מנח לי בכלי מאוס? לא, אי אפשר להניח יין של זילוף בכלי מאוס. כי הרי אשתה כעת, לזילוף כבא אלי, הוא צריך את זה בשביל לעשות ריח טוב בבית. וכי בכלי מאוס כמנח לי, וכי הוא יכול להניח את זה בכלי מאוס, הרי זה לא יעשה לו ריח טוב. מביאה הגמרא, והאם חוששים לתקלה בזה שבאנם יש לו פה יין חדש, הוא משאה את זה אצלו עד שזה יתיישן כדי שזה יהיה ראוי לזילוף, האם חוששים לתקלה שהוא יבוא לשתות מזה, בזה עצמה יש ויכוח בין התנאים היא, שיש תנאים שסוברים שלא חוששים לזה. דתניא, חבית של יין, של תרומה שנתמת, שהיא לא ראויה לשתייה, בית שמאי אומרים שלא ישאיר את זה אצלו לזילוף, אלא תשפך הכל, כי אם הוא ישאיר את זה אצלו, חוששים שיבוא לידי תקלה. בית הלל אומרים, תעשה זילוף, יזלף מעט מעט בביתו ולא חוששים לתקלה. אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, אני אכריע. אני אומר פשרה. הגמרא תגיד שזה לא נחשב פשרה. כי בית שמאי ובית הלל לא דיברו על חילוק בין הבית לבין השדה. אז הוא אומר, אם נתמת בבית, תעשה זילוף, כי אין חשש תקלה. ואם נתמת בשדה, תשפך הכל, כי חוששים שעד שהוא יביא אותה לביתו יבוא לידי תקלה. איק אדם ראה, יש אומרים חילוק אחר, ביין ישן תעשה זילוף, כי הוא לא יצטרך לחכות עד שזה יתיישן, וביין חדש, שעליו דיברנו מקודם, שאם הוא יחכה עד שיתיישן היין, יכול לבוא לידי תקלה, ולכן תשפך הכל. אמרו לו חכמים לרבי ישמעאל, אפילו שבדרך כלל הכלל, שכשיש ויכוח בין שניים ואחד מכריע, ההלכה כדברי המכריע, כאן אין ההלכה כמותך, כי אתה עכשיו מביא דעה שלישית, אין הכרעה שלישית מכרעת, מכריע אומר חילוק שלא הזכירו אלה הראשונים שחלקו, זה לא נחשב שהוא מכריע ביניהם, אלא שהוא אומר טעם חדש שהוא לא כדברי אף אחד מהם. גם כאן בית שמאי ובית הלל לא הזכירו חילוקים בין בית לשדה או בין חדש לישן, נמצא שהם סברו שאין מקום לחלק, לכן ההכרעה שלך לא נחשבת להכרעה. בכל מקום רואים שיש ויכוח בין התנאים, האם חוששים לתקלה או לא. עד כאן דף קופת ו'.